שלום לכולם. אנחנו ממשיכים במסכת אבות, פרק ד', היום נלמד שתי משניות ביחד, כיוון שהן קצרות וכיוון שאמר אותן בן עזאי. משנה הראשונה, מקום מספר 1, בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גורת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. כדי שנבין, לפני שנבין מה הוא אומר, נראה מי היה בן עזאי. מקום מספר 2, תנה בדור השלישי הרביעי, תלמידו המובהק של רבי עקיבא, והפך לו לתלמיד חבר. תלמיד חבר זה מושג, תלמיד שהוא קרוב מאוד לרבו, ונכנס אמו לפרדס. דיברנו על זה פעם, פרדס זה אמרו שם מיוחד והגיעו לרקיע. זה איזה טיול רוחני בעולמות מאוד פנימיים ועליונים. מה קרה לו? הציץ ומת. ארבע נכנסו לפרדס, בן עזאי הציץ ומת מאותה פגישה, בן זומא השתגע, אלישע בן אבויה כפר בעיקר, ורק רבי עקיבא יצא בשלום. לדברים מוכנים, לא מבינים בזה כל כך. אב שהיה מן הדנים לפני חכמים, לא נסמך מעולם. היום יש מבחני הסמכה לרבנות, אבל זה לא אותו דבר בכלל כמו סמיכה של פעם. פעם הרב היה רואה את התלמיד, בוחן אותו, רואה דעותיו, מסמיך אותו. הוא לא נסמך מעולם, כשדרש בן עזאי, כל שאינו עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים. משפט חריף. כלומר, אדם שיכול להתחתן ולהביא ילדים ולא עושה את זה, לא מדובר אם יש בעיות פוריות כמובן, שזה אונס, מדובר על אדם שלא מתחתן, מכל מיני סיבות, כאילו שופך דמים. משפט חריף ביותר. תחשבו אחרי השואה, היטלר עם אחשימו הצליח שליש מהעם ישראל להרוג. גם היטלר רצה את כולם, אבל אמן תכנן ביום אחד. וברוך השם, היום משפחות בארץ, גם משפחות שאינם שמרות תורה ומצוות, אתה כבר רואה 3-4 ילדים. קו החומר משפחות יותר מקיימות, היום כאילו 7-8 זה כבר סטנדרט בהרבה מקומות. כן. וואו. וואו. כן. אני הייתי בצפת על משפחה 19, אתה אומר 21 ילדים. טוב. תראו, מדין תורה מספיק בן ובת. מחלוקת בית שם בית הלל, אבל הלכה בן ובת, ומחכמים כמה שאדם יכול להוסיף, כמובן בגבולות, שזה לא פוגע בדברים אחרים, יכול. אז אמרו לבן עזאי, בן עזאי, כל הוא אמר שחייב לעשות פריה ורבייה. אמרו לו נאה דורש, ואין נאה מקיים. למה? שלא התחתן מעולם. איך אתה אומר חייב להתחתן? אתה בעצמך לא התחתנת. ענה להם בן עזאי, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה? כל כך קשור לתורה. הוא פחד, זה קצת יפריע לו מהלימוד. אם אני זוכר נכון, השולחן ערוך מביא את זה להלכה, שאם בן אדם כל כך חשקה נפשו בתורה, הוא יכול לא להתחתן. כן. אתם לא. אתם לא מדרגה, אף אחד מכם לא. כן, נכון? אף אחד מכם לא. כן?
עכשיו כן.
לא, אתה לא, שמעון. כן? בקיצור, אז...
50 לא, מגיע 50 כן.
אז יש שיטה כזאת שמי שממש חשקה, אבל היום בדור שלנו, אין אף אחד כמו בן עזאי, כולם צריכים להתחתן. ולקח את בת רבי עקיבא בירוסין, הוא פרש ממנה, ככה תוספות מביא, שהוא התחתן, לא התחתן, התארס. בתקופת הגמרא היה שנה פחות או יותר בין הקידושין לנישואים. קידושין נקרא אירוסין. היום המצוות אירוסין היא לא קשורה למושג אירוסין. בעבר גבר היה מקדש אישה, מארס אישה בטבעת. האמת שלא בטבעת, טבעת זה מקוות הזוהר שהתפשט התחילו טבעת, אבל בעבר זה הדברים אחרים. היה מקדש אותה, שנה שלמה היא מתארגנת, הוא מתארגן, וכולי, אחר כך הוא כונס אותה לביתו וחופה, ואז הם נקראים נשואים. בסדר? גם בקידושין יש את איש. יש שלושה הבדלים בין קידושים לנישואים, לא ניגע בזה כרגע. אז הוא התארס עם הבת של רבי עקיבא, בסוף החליט לא להתחתן איתה, הביא לה גט. היה סמל השקידה. ואמרו, מי שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. כן, גם השקדנים של ימינו, הרב עדי יוסף, תלו שקידה מדהימה. הרב אלישיב, שקידה מדהימה. הרב קוק, כמה זמן הוא בוולוז'ין, מי יודע? שנה וחצי. שנה וחצי בלבד בישיבת וולוז'ין, 18 שעות היה לומד תורה. 18 שעות. משהו מדהים, שקידה מדהימה. אבל זה לא מתקרב לבן עזאי, זה שקידה שאנחנו לא מבינים את המנות. רשי כתב, ולא היה בימיהם של בן זומה או בן עזאי, בן זומה למדנו שבוע שעבר, כמותם בתורה. וכך הפך בן עזאי להיות לסמל בידיעת התורה. מצוין. אז מה הוא אומר? במשנה הקודמת למדנו חברו של בן עזאי היה בן זומה, שאמרנו את זהו גיבור הכובש את יצרו. צריך גבורה כדי להתמודד עם היצר הרע. אבל איך אדם יכול להגיע לפסגות כאלה, להגיע לגבורה? בוד עם היצר, אומר בן עזאי, מקום מספר אחד, ורץ למצווה קלה כבחמורה. הוא בורח מן העבירה. מה זה מצווה קלה? מה הגדרה של מצווה קלה? האם אפשר, יש לנו מדד איזה מצווה קלה, איזה מצווה חמורה, מה השכר של מצווה כזאת או אחרת? אלא הכוונה, מה שנראה בעינינו כקל. יש כל מיני מדדים. יש מצוות שאין בהם הוצאות. צדקה, אתה צריך מעשה כספים, זה השקעה. היא לא מצווה קלה, אדם מתלבט, להביא מעשר כספים, כמה מזכורת שלי, ברוטו, נטו, לנקות, זה לא מצווה קלה. השבת עבדה היא לא מצווה קלה. יש מצוות קלות, מצוות פחות קלות, מה שאדם תופס, מצוות שלא צריכות הרבה תורך, ארבעת המינים, אנחנו מכירים סיפור, מי שמשקיע ארבעת המינים, זה שעות, את רוק הזה, לולב כזה. יש מצוות שבעינינו נראות קלות. כיבוד אב ואם זה נראה קל, כי זה מצווה שכלית, אבל בפועל היא מאוד קשה. אומר לך רבן זומה, גם מצווה שנראית בעיניך קלה, תרוץ אחריה. אל תוותר. כן? הוא בורח מן העבירה. למה? שמצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה. אומר רבי עובדה ברטנורה, מקום מספר 3, שמצווה גוררת מצווה, כך מנהגו של עולם, העושה מצווה אחת, נוח לא לעשות אחרות. והמתחיל בעבירות, קשה לפרוש מהם. אדם מתחיל בעבירה, או מתחיל בהתמכרות למשהו, לאוכל, לסוכר, לסיגריה, לסמים, לא משנה מה, קשה אחר כך לפרוש. אבל כשאדם מתרגל לעשות מצוות, אז יש לו בנפש אפשרות לעשות עוד מצווה. וכשהוא עושה עבירה זה מתרגל ועוד עבירה, ואז קשה מאוד להשתחרר. ממשיך רבי עובדיה בתנורה 3 ועוד, ששכר מצווה מצווה. מה הכוונה? שמן השמיים מסייעים ומזמינים ביד מי שעשה מצווה אחת שיעשה אחרת כדי לתת שכר על שתיהם. יפה. פירוש אחר, ששכר מצווה מצווה, שכל מה שהאדם מסתכר ומתענג בעשיית המצווה, נחשב לו למצווה בפני עצמה, ונוטל שכר על המצווה שעשה ועל העונג והנאה שנהנה בעשיית החבר. זה חידוש גדול מאוד. מכירים את ההקדמה של עגלי טל? הוא אומר שיש אנשים שחושבים שתורה, גמרא, מי שלומד בהתלהבות, אז זה קצת גום. למה? כי הוא נהנה. צריך ללמוד גם אתה לא נהנה. כלומר, עיקר הלימוד זה לא נהנה. כך הוא מביא סברה שיש מי שאומר שעיקר האהבה האמיתית שאתה עושה גם שאתה לא מתחבר. והוא אומר, זה לא נכון. זה לא נכון, גם סידת ישרים בהתחלה הוא כותב, מה המטרה שלנו? מי זוכר? יסוד להתענג על השם. זה שאתה שמח במצוות, זה לא מוריד מהמצוות. זה לא מוריד, הפוך, זה מעלה. היום אנחנו מתמודדים מאוד קשה, למשל, עם תפילה. תפילה קשה מאוד לנוער. מה זה לנוער? גם לנו להתחבר לתפילה, זה קשה. יש אומרים, הכי טוב שלא אתם יודעים, מתכוון. אבל מה? הפוך. שאתה מתענק במצווה, אתה קונה ארבעת המינים בשמחה למרות השעות שאתה לכאורה מבזבז. שאתה מכבד הורים למרות שזה קשה מאוד לפעמים לסעוד, כשאבא זקן, אמא זקנה וצריך פה, ולפעמים גם צועקים עליך, הכל. זה לא פשוט, אבל שאתה מתענק במצווה, זה שכר עצום, זה מה שהוא אומר. אתה מקבל שכר לא רק על המצווה, גם על העונג. ובעבירה זה הפוך. אדם נהנה בעבירה, עריות, באכילה פסולה, בלשון הרע. לשון הרע זה לא הנאה גופנית, זה הנאה רוחנית. אתה מקבל עונש גם על העבירה וגם על השכר שנהנית בעבירה. כן? זה הכל הולך ביחד. אומר המגן אבות לרשבץ, מקום מספר 4, וכן הזהיר בן עזאי לברוח מהעבירה מפני טעם זה. שכיוון שטעם טעמו של חטא, כבר הוא קשה לפרוש אמנו. לפני שבוע קראתי, לא יודע אם זה נכון, אולי אתם יודעים, שאם בעלי חיים טורפים בני אדם, הם יותר מתאבים להמשיך. זה נכון? אם נמר טרף איזה הודי, הוא יותר יחפש אדם מאשר גדי. שמעתם על זה פעם? כן. אז זה מה שהוא אומר, שכיוון שטעם טעמו של חטא, כבר הוא קשה לפרוש ממנו, והיצר הוא תאב לו, והעבירה גוררת עבירה, כאילו הן נקרחות ונגררות זו אחר זו, ובסוף ילקה על כולם. והתורה רמזה זה באומרה, כי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו, וקם עליו, לומר מפני שעבר הלא תסנה שהיא עבירה קלה, בא לידי שפיכות דמים. הרבה פעמים קורה שאנשים מסוכסכים אחד עם השני. אומר הרמב״ם, דרכם של הרשעים שהם רבים אחד עם השני, שומרים. אומר, צריך לדבר. זה קשה מאוד, כי יש פה אגו וכל מיני דברים, אבל גם פגעו בך, במשפחה, או בכנסת, או שכנים. אדם צריך להתגבר, זה קשה מאוד, כי אם הוא שומר, הוא יכול להגיע למצב יותר גרוע, של נקמה. ויש כאלה יותר גרוע, יכולים אפילו חשבונות של הריגה. הכל מתחיל מהשנאה. עבירה שהיא קטנה, אם אתה לא מטפל בה, מתפתחת לדברים יותר חמורים. הוא ממשיך, אני אגיד בעל פה, אומר דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך, בצד רשעים, עובדי חטאים, ומושב לצים, לא ישב. אומרת הגמרא, אם הוא הלך, והעבירה, כמו הלך, אחר כך אתה מחבק את העבירה, היא כבר עומדת. אחר כך אתה כבר יושבת עליך. זה ההתמכרות בימינו. בהתחלה אתה לא מכור. אתה לא מרגיש. שמעתי את זה יפה במצרים, קדש של פסח. גלות מצרים הייתה מורכבת משלושה שלבים. מי זוכר? גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. גרות, עבדות, עינוי. בפשט, קודם כל המצרים הפכו אותנו לגרים. גרים זה לא התושבים המקוריים, אז מותר לנו לשעבד אתכם בהתחלה פרח, ואחר כך יותר קשה. אתם גרים, אתם לא אזרחים. השלב השני, עבדות. אם אתם גרים, אפשר כבר שתעבדו. השלב השלישי זה השלב המרושע. עינוי. דרך אגב, הרשע, לא הרשע, הנאצים, מח שיעם וזכרם, זה אותו מנגנון כמו של המצרים. כמובן שונה מבחינת תפיסת העולם, אבל זה אותו עיקרון. מה הם עשו בהתחלה? חוקים, חוקים נגד היהודים, עשו להם פה, עשו להם פה, זה התחיל מחוקים, גרים, קטן גרים, אחר כך מחנות עבודה, כמה עבידו יהודים, ואחר כך השטף של העינוי, והריגה, הריגה, עבדות עינוי, בעולם הנפש, ככה מתחיל תהליך ההתמכרות, בהתחלה יצר הרע, הוא גר אצלך, הוא לא תושב, סיגריה ראשונה, לשון הרע ראשון, עריות, לא משנה מה. בהתחלה הוא גר. אחר כך אם אתה לא עוצר אותו, הוא כבר... אתה עובד לו. עובד לו. אתה עובד. אתה עבד. כמו עבד. כמו שעבד, אין לו, יש לו בוס, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ככה יצא הרע כבר. ואחר כך מגיע שלב העינוי. שאתה רוצה לצאת מההתמכרות וקשה לך מאוד, אתה מכור לדברים. עולם הנפש. לכן מה שדוד המלך אומר, אשרי האיש אשר... אל תיתן לו פתחו עם פה ליצר, אחר כך הוא יישב עליך, אחר כך הוא יעמוד עליך, ואחר כך יישב עליך, לכן תברח מהעבירה. ספר החינוך, מקום מספר 5. ודע בני ותהה מרגלה בפומך, כלומר רגיל בפיך. מה שאמרו חז"ל, עבירה גוררת עבירה, ומצווה גוררת מצווה. שאם תשית דעתך למלא תאוותך הרעה פעם אחת, תימשך אחריה כמה פעמים. לעומת זה, אם תזכה להיות גיבור בארץ, לכבוש יצריך ולעצום עיניך מראות ברע פעם אחת, שמירת העיניים או דברים אחרים, אם אתה מתגבר, אתה לא מבטר לעצמך, יקל בעיניך לעשות כן כמה פעמים, כי התאווה תמשוך את הבשר, כמשוך היין אל שוטיו. דיברנו על זה השבוע. מצוות 4 כוסות בפסח, נכון? נכון? כוס, למה המצווה הזאת? זה חזל. לפי הרמב״ם, שותים יין בפסח דרך חירות. דרך חירות. יין הוא משחרר, דרך חירות. לפי תוספות, ליל הסדר. ליל הסדר הוא מאוד מסודר. הוא מחולק ל4 חלקים עיקריים. חלק ראשון, קידוש, כל קידוש יש כוס, כמו בשבת, כמו ביום טוב. חלק שני, אגדה, כיוון שאגדה זה מצווה חשובה, גם עליה עושים כוס. חלק שלישי, ברכת המזון עם כל האוכל וכל מה שאכלנו מצה מרוק כל המצוות, גם כוס. וחלק רביעי, הלל, על כל חלק בסדר, כוסות. שואלים, אבל למה דווקא יין? אולי תעשה על 4 פרגיות? אולי תעשה על 4 בוטנים מצופים טעימים. למה דווקא על יין? הרב אויבך אמר הסבר מאוד יפה. כל מאכל שאתה אוכל, איזה חתיכה הכי טעימה? הראשונה. עוגה, אשתך הכינה עוגה. חתיכה ראשונה, שנייה גם טעימה, שלישית, אתה יודע, כבר רביעית כבר נמאס. כן, כבר נמאס. הדבר היחיד ככל שאתה מרבה בו אתה יותר נהנה, זה יין. בהתחלה קצת פועל זה, שני יותר משחרר, שלישי רביעי, אתה קרה בעולמות עליונים, אתה מבסוט, ממש. לכן יין משחרר, לכן 4 כוסות. ככה הסביר הרב אורבך. אני חוזר לספר החינוך. ולפי הרגילם נפשם בו תחזק עליהם תאוותם. כן הדבר הזה, כל איש בהרגלו, בהרגילו. בתאוות ובהתמידו בהם, יחזק עליו יצרו הרע יום. אם אדם לא אומר לעצמו, אני מפסיק לדבר לשון הרע, הוא עושה מאמצים, יהיה קשה להשתחרר, כי הוא יתרגל. אני רואה תופעה לצערנו הרב, הרבה בתי כנסת, אנשים מדברים בתפילה. אנשים לא מבינים את גודל האיסור, הם לא מבינים את גודל האיסור שדיברו בתפילה. אין על זה מלכות ולא סקילה, זה לא שבת ולא עבודה זרה, אבל השם כל כך מקפיד על הדברים האלה, דברים חריפים. עכשיו, ילד מגיע בכנסת, הוא רואה את אבא מדבר, הוא רואה את החברים מדברים, הוא רואה, כשהוא יגדל, למה שהוא לא ידבר? למה, תקראו את המשנה ברורה, סוף חלק ג' סימן שימן, ג' אני חושב, הוא מדבר שילדים, אנחנו לא, ילדים קטנים, אתה לא עוצר אותם על כל מיני דברים שהם עושים. ילד קטן, זה, עזוב הוא קטן. אבל דברים של שיכול משתרש כמו שקרים, או משקר הילד, או כמו לשון הרע, או כמו דיבור בתפילה, דברים כאלה, תעצור אותו בזמן. אחרי תהיה קשה להשתחרר, ילד שראה בכנסת שמדברים בתפילה, למה שהוא לא יגדל והוא לא ידבר? זה קשה מאוד. לכן צריך להתחזק, להפסיק לרגלים רעים, וכו'. כתוב הוא בורח מן העבירה, ולא כתוב בורח מעבירה. מצוין, אהרון. מה זה בורח מן העבירה? אומר רבי ישראל סלנטר, חידוש גדול. כולנו יש יצרים רעים. לא אתם, כי לא באת לך. יש יצרים רעים בעולם. יצרים של עריות, של כעס, של עצלנות, לשון הרע, תאווה, גאווה, עצבות. היצרים מחולקים בבני האדם. כולם לשון הרע ועריות, המינונים שונים בכל אחד. ואדם בא לעולם לעבוד על משהו הכי פחות מתוקן. אומר רבי צדוק, קוראים לובלין בכמה מקומות, ואומר את זה, זה משנה. את זה הוא גיבור הכובש, ותצאו, לא כתוב את היצר. כי כל אחד בא לעולם להתמודד עם משהו מסוים שהוא הכי נופל בו. רמחל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר ותאמת לאדם מה חובתו בעולם. לא כתוב בעולם. כל אחד זה לכן, כל ההורג נפש אחת מישראל כאילו איבד, עולם לא. מה זה? זה רק אחד. לא, זה עולם. א', הוא יכל להתחתן ומלא צאצאים. ב', כל אחד זה עולם מלא. אתה ממלא תפקיד שהוא לא ימלא. כל אחד זה עולם ומלוא. לכן אומר רבי ישראל, הוא בורח מן העבירה. לא כתוב מהעבירה. כי כל אחד לדעת מה החולשות שלו ובדברים האלה הכי 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 להתחזק. מצוין. נמשיך משנה הבאה. מקום מספר 7. הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אותו בן עזאי ממשיך ואומר, אל תהי בז לכל אדם. מה הכוונה? אומר רבי עובדה ברטנורה, מקום מספר 8, אל תהי בז לכל אדם, לומר מה יוכל פלוני להזיק לי. אתה יודע מה יהיה איתו? אולי הצקת לו בילדות, ואז בסוף הוא נהיה צורר ישראל והוא התנקם בך. קרו מקרים כאלה בהיסטוריה. שאנשים עלו לגדולה, ובוא נראה דוגמה. דוגמה, מקום מספר 9, מגן אבות הרשבץ. הוא היה אומר פירוש, זה לעניין הרואה את הנולד. והזכרה, שאפילו לאדם, שאין בידו אתה יכולת לעשות רע, אל תבוז לו בלבך מה יעשה לי זה, לך תדע מה הוא יגדל. על כן ייזהר מה שלא תעשה לו ביזיון בין בדברים המקניטים, מה שלא היית עושה אילו היה יכולת בידו לעשות רע. כמו שהזכרו בירושלמי, כישראל ביזו רומי אחד שמו דוקלת חזירה. קראו לו דוקלת החזיר. ישראל אחד הרומאים. והיה רועה צאן. ונתגדל עד שבסוף נעשה קיסר, ואז הוא זכר שיהודים אמרו לו דוקלת החזיר, ורצה לגזור עליהם שמד, והלכו אליו חכמי ישראל, התחננו לבטל את השמד, ואמר להם, אתם בזיתם אותי וכך נקמתי מכם, ואמרו לו, אנחנו בזינו דוקלת חזירה, ועכשיו נכבד דוקלת קיסר, זה לא אותו אחד, עכשיו קיסר זה ככה, אמרו לו ככה בצורה, כן, כן, סבר. אמר להם, אף על פי כן יזהרו מכאן ואילך ומחל להם. אתה לא יודע, כל אחד, בכלל אסור לבזות, אבל גם השלכות, איזה הוא חכם, אתה לא יודע, שבשקט. התפארת ישראל אומר פירוש אחר. אל תהי בז, דרך אגב, יש גם בתנך, מי זוכר? אנשים שביזו מישהו ובסוף הצטרכו, היו צריכים אותו. גם דוד, נכון. יפתח הגלעדי, מצוין. כתוב שיפתח הגלעדי היה בן אישה זונה. יש פירושים מהכוונה, האם את הפילג, יש פירושים, לא משנה כרגע, ולא רצו להביא לו נחלה. הבנים של האישה החוקית של, אמא, של אבא שנפתח, לא רצו עם הפילגש, כשהוא היה בן פילגש. ואז הרחיקו אותו, עיפו אותו. עברו כמה שנים, בני עמון משתלטים על עם ישראל. בני עמון זה היה, נכון? נפתח זה היה עמון, כן. עמון ועמלק ונקדם. נכון. השתלטו. ואז ידעו שיפתח היה גיבור, שלחו אליו שליחים, בוא תעזור. אמר להם, שכחתם מה לפני כמה שנים זרקתם אותי ועכשיו, קיצר, הצליחו להשפיע עליו, לכן אל תיבא, אתה לא יודע מה יצא ממנו, מה וכו'. אומר התפארת ישראל, אל תהי בז לכל אדם, אפילו לכסיל ולבר. אנשים טיפשים, אל תזלזל להם בלבך, קל וחומר לא במעשים. הוא משולל מכל דעת, ואפילו אשר הוא רשע למות, עד כדי כך. תרחם על קלקולם ולא תבזם, כי לא אותם רק בוראם תחרף, ואם כי ממך נעלם תם הווייתם, למה שממציא אנשים דפוקים בעולם וטיפשים, אלוהים הבין דרכו וכל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רע, גם רשם יש להם תפקיד בעולם. יכול שאתה יכול להרוג אותם, זה לא קשור, אבל אל תבוז יצירותיו של הקדוש ברוך הוא. ואל תהי מפליג, מרחיק לכל דבר, אפילו דבר מאוס וסנוי, מכאיב ומצער, מזיק וארסי כזבובים ויתושים. אמיתי עכשיו, תגידו לי, מי עכשיו באמת מבין למה השם יצר את היצורים המעצבנים שנקראים יתושים וזבובים? נכון, זו שאלה טובה, אני שואל. מלא קרפדות, בסדר, ג'ירפות, אבל זבובים ויתושים זה ממש מציק. בקיץ זבובים, וגם בחורף תלוי, חורף יותר בדיכאון, אז יותר קל, קל, אבל יתושים זה ממש מעצבן. למה השם ברא אותם? לא תרחיקם בדעתך מצורך העולם, ודי לך לדע כי השם בראם, ורק לטובת העולם נבראו. אני לא רואה מה הסיבה. אבל אני מאמין שאם השם ברא זו יתושים ונחשים והקרבים, יש לו סיבה, רמב״ם. הקדמה למשנה. כל מה שהשם ברא לצורך האדם. נגלה את זה, חלק גילינו, חלק לא נגלה, אבל בעומק של העומק, זה כאילו מה, אתה אומר כל היצורים בים לצורך האדם, יש גם צורך לעצמם, אבל הכל בשיקול הכללי, נועד לצורך מטרה שהשם רוצה בעולם. שאין לך אדם שאין לו שעה. אף שעכשיו לא תראה בו צורך כלל בעולם, בגלל שהוא משולל מכל דעת, ולא עוד אלא שתראה הוא גם כן דוחק עבדי השם ורוטפם. הוא אומר בסוף תגלה שיהיה צורך. הסיפור המפורסם ביותר, יש מדרש נפלא על דוד המלך. דוד המלך כתוב, מזמור לדוד בבורחו, לא אבשלום, אלא אחיש מלך גת, בשנתו את עמו, לפני אבי מלך, נכון. מה הסיפור? דוד המלך היה הרבה במדבר. למה? סיפור ארוך, אין מה לספר, אבל זרקו אותו מהבית. לא קיבלו אותו האחים, היה סיפור מורכב. סבור. הוא גדל הרבה במדבר בתור ילד, והשימו אותו בהרבה דברים שקרו בבית לחם, היה רציחות, היה אונסים, השימו אותו. הילדות שלו הייתה ילדות קשה ביותר. אבל בזכות הילדות הקשה הוא התקרב להשם. הרבה הרבה מהקשר אל השם נוצר בתקופה הזאת, היה במדבר יהודה. חלק מתהילים כבר נכתבו על התקופה ההיא, והוא גם דרך אגב, לא הרבה יודעים, אבל דוד המלך היה אחד מ-48 נביאים שקמו לעם ישראל. כבר אמרת שהיו 1,200,000 נביאים, אבל 48 נכתבה נבואתם, דוד הוא איפשהו באמצע שם. אז דוד יסוד עולם, כן, צדיק, אז הוא היה שואל כשברו כל מיני שאלות. שואל אותה של למה בראת הצרעות? צירה זה חיה מאוד אכזרית. לפעמים יש להקות, זה כמה צרעות, מחסלות מה? דבורים. להקות דבורים משמידות את הכל. צירה זה... ולמה בראת הצרעות? למה בראת העכביש? למה בראת השיגעון בעולם? ככה דוד שואל את הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך בסוף תצטרך את שלושתם. נתחיל מהעכביש. באחד מהפעמים ששאול המלך רודף אחרי דוד, כן, הוא בורח למערה. לא זוכר, מי זוכר את המערה? איפה זה היה? לא זוכר. מדבר יהודה איפשהו. בורח למערה עם צבא של כמה? 600, לתוך מערה פנימית. בפנים, בפנים. ואנשים חיפשו אותו, באו להיכנס למערה, רואים שהמערה סגורה, הפתח של המערה, והכביש בנה, קורא הכביש. אמרו, לא ייתכן שהוא בפנים, כן? יש פה הכביש, אם היה בפנים, מה נקרא החוטים? רק לא ידעו שהכביש עשה את זה אחרי שכבר נכנסו למערה. בא דוד, כתוב במדרש, אחרי שהוא קלט שבזכות הקורא הכביש, אם לא חיפשו אותו במערה, נראה לי שכתוב שאפילו נשק את הכביש, כמובן אלמנה שחורה משהו, לא יודע מה זה היה, כן, יחבה, תודה לך השם, הכביש, אתה רואה איפה עם הכביש, קורים שעה, כמה זמן הוא בונה קורים, די, מה, כל כך הרבה, מה, הכל צורך, צירה אותו דבר, באחד המרדפים, שמי שזוכר ש, אבנר בנר היה עם שאול, ואז הם ישנו, כל הצבא, שאול, כולם ישנו, ואז דוד עם אבישי בן צרויה נכנסים לתוך המחנה, לוקח דוד את החרב, ואז אבישי רוצה להרוג את שאול, ודוד המלך מזהיר אותו שלא ייגע בו, וצלוחית המים, וחוזר בחזרה. אחרי שהוא חוזר, הוא צועק, אבנר, אבנר, הוא היה הרמטכ"ל של שאול. למה לא שמעת על המלך? אבל סליחה, לפני כן, שכחתי להגיד. ואז, שהוא לקח את החרב, החרב הייתה, זה כתוב לי פה, לא אצלכם, כתוב אצלי, הוא לקח את החנית של שאול, הצלקת החנית, ואז כשהוא הגיע, שאול ישן בתוך האוהל, ובפתח שכב אבנר בנר. כאשר רצה דוד להיכנס לאוהל שאול, הוא זחל מתחת לרגלי אבנר, שרגליו היו כפופות כלפי מעלה, אולם כשרצה דוד לחזור ולצאת, הוא נוכח לראות שאבנר מתח את רגליו בשנתו, וכעת הוא לא יכול להשתחל החוצה בלי להעיר את אבנר. ביקש דוד רחמים, שלח השם איזה צירה, נתנה קצת לאבנר, פתח את הלילה, וישר דוד נמלט. אז גם הצירה הצילה אותו. והשטויות איך? למה יש שיגעון בעולם? למה? תשובה, במרדף אחר של שאול, דרך אגב, הגמרא לא מונית את זה ששאול רצה להרוג את דוד בתור חטא. למה? למה? להרוג את דוד, למה זה לא חטא? זה משהו חשב, ומה עוד? זה לא זוכים, תלמדו תנ"ך. שאול המלך היה לו תקופה של רוח רע, הוא לא שלט, שנשים היום מנה דיפרסיה, מחלה נפשית לא פשוטה, לא יודע מה יש שאול, אבל היה תקופה שהוא לא שלט, הוא לא שלט על עצמו, בסוף הוא התחרט, דוד אתה צודק, אני אוהב אותך, תמיד הוא אמר את זה, הוא רצה להרוג את הבן שלו אפילו, שאול, הוא לא שלט, שיגעונות, דיכאונות עמוקים, אנחנו לא מכירים את זה ברוך השם, לכן זה לא נחשב חטא, אדם שהוא שוטר, הוא לא, הוא פטור מן המצוות, הוא היה בבחינה באותה זמן, הוא לא היה מסכן, לא שנת. ואז באחד הפעמים הוא נאלץ לברוח לאחיש מלך גת, איפה זה גת? יאללה, קריית גת, האזור הזה נראה לי. הפלישתים היו חמש ערים מרכזיות, אשקלון, אשדוד, עקרון, קריית גת ועזה. ארבע ברוך השם שלנו, החמישית בדרך. כן, חמישית לוקח זמן, תמיד אז היה סיפור קשה מאוד, אבל זאת השם, יש את איראן קודם, לאט לאט, כן? כי עזה קמה ותאווה, היא לא פשוטה עזה. תמיד היה קשה לכבוש אותה, תמיד בכל התנך, לא פשוטה, אבל בעת השם גם לעזה נגיע. כן? כן, כן. נחזור אלינו, אז דוד נאלץ לברוח לאחיש מלך קט. ואז הוא אמר, אני בא אליך, אני בורח. ואז אמרו לו, עבדים של אחיש, אל תאמין לו, מרגל, הוא מהמוסד. הוא בא לראות, להגיד לשאול. קצת האמין לשון הרע, ואז דוד קלט שמה הוא עשה? התחיל להתנהג כמו משוגע. זוכרים מה הוא עשה? אה? זוכרים מה עושה? התחיל לירוק יריקות על הקיר ולכתוב כל מיני דברים מוזרים, כמו פרצופים כאלה מוזרים. אמר אחיש, החסר משוגעים אנוכי כי הבאתם גם את זה. אומר המדרש, אשתו הייתה משוגעת והבת שלו צריך עוד אחד, עזבו הכל. וכך הוא השתחרר, ודוד המלך הבין שגם בשיגעון יש דברים טובים. אנחנו לא מבינים דרכי השם. בא לך בן עזאי ואומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. מה כאן מפליג לכל דבר? יש דבר רחוק, אל תגיד אין מה לדאוג. אחרי הגירוש מגוש קטיף, כן, לפני הגירוש, תוריד את המרושעת והזדונית הזאת. אמרו, אמרו, בסוף זה יתפוצץ לנו הפנים. לא, עזוב, יהיה טוב, יהיה טוב. תלחד, זוכים? תלחד, נחסל אותם. זוכים מה אמרו? תראה. רשעים, סמוך על הרשעים האלה, מחשימם, כן? אל תמפליג לכל דבר, אל תגיד זה לא יקרה. אתה עושה את כל המצים להיזהר וכו'. לכם מסכת אבות לוקחת אותנו מסע כל כך נפלא, שאדם מיישם את הדברים האלה לאט לאט הוא קונה בעצמו מידות טובות. שנזכה בידת השם לרוץ למצוות, לברוח מן העבירות שהם רצים, אנחנו רצים, נרוץ לחיי העולם הזה והעולם הבא בצורה טובה.